ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה לדבר על אהבת אתגרים. למה זה חשוב? למה זה חשוב לי? בעיקר בהקשר של צבא. מסיבה מאוד פשוטה. יש איזה מין בעיה. אנחנו נמצאים בבעיה. למה? כי מצד אחד בצבא המציאות היא מאוד שוחקת, היום יום מאוד שוחק. מצד שני, האידיאלים הגדולים של עם ישראל וארץ ישראל זה אידיאלים גדולים. כלומר, וכדרכם של דברים גדולים, הם גדולים מהחיים, הם קשים לתפיסה, הם קשים לתחושה, קשה כאילו לקפוץ אליהם ככה, כאילו זה מסובך, זה לא, מה, הכל שמירה, אתה אומר לעצמך, כן, ובשביל עם ישראל זה, ועל כל לך, לא בדיוק ככה, כאילו כל מסע קשה, אתה שבור, אתה קשה לך, מה נותן לך את הכוח הפשוט?
זה חבר בין העניין הגדול לבין הקיצוב של סיר?
כן, זה קצת מסובך, דופקים אתכם את האומנות מטבח, סתם בגלל שלא יודע מה, עזזת בחטא, עשית משהו לא יודע עניין, כאילו עכשיו זה שם האידיאל הגדול, זה קצת מסובך, צריך לייצר גם שלבי ביניים. איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה, איפה אתה לימוד תורה, לימוד תורה, נשמע, אבל בסדר, בדרך ללימוד תורה נשמע, יש כל מיני שלבים ומדרגות לילד, אתה לא אומר, תלמד תורה לשם שמיים, אתה נותן לו סוכריה בסוף, אתה נותן לו מה, נותן לו מה, אחר כך מתקדמים לאט 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 עד שמגיעים בסוף לתורה נשמע, אבל יש איזושהי הדרגה מסוימת. אז בואו רגע ננסה לבנות קומה בסולם הזה, ששמת האידיאלים הגדולים שם, ובוא ניתן איזשהו אידיאל אולי קצת יותר נמוך, במובנים מסוימים, אבל שקצת יאפשר לנו לטפס קומות, לחוות את היום יום בצורה טובה, חלקה, שמחה, אתה יודע? לכן, בשביל זה, אני רוצה לדבר על הנושא של אהבת אתגרים. בשביל להיכנס לתוך הנושא של אהבת אתגרים, צריך לפתוח איזשהו מושג, מושג הגבריות. הרבה פעמים אם אנחנו סתם שואלים מה זה גבר, מה מוצא גבר, על פי רוב האסוציאציה הדמיונית הפשוטה נראית בערך ככה. בן אדם עם קול מאוד עבה, וחוץ מהקול המאוד עבה הוא עם גלח, אולי עם כזה זיפים, סיגריה בפה, אין מושג למה הדבר הדבילי הזה מייצא גבריות, התנהגות מאוד מחוספסת, חצי גאוותנית, אולי לגמרי גאוותנית, לא מתרגש משום דבר, לא, קיצור, כזה, זה הגבר, ואם אנחנו מדברים בקשר צבאי, אז הוא יהיה עם דרגות, או משהו בסגנון, עם כל הסיכות האפשריות, בין אם הוא עבר את הקורסים, בין אם הוא קנה את הסיכות בחנות, מה? בריקושט, אבל הוא יהיה עם קנפץ וקנפי טייס, וזה הכל, למרות שהוא שריונר, בסדר, את הכל יהיה לו, קיצור זה הגבר של השכונה, כמובן הנשק כאילו בזה, והכל בפוזות, זה הגבר. אז אתה שואל את עצמך, רגע, זה גבר או טמבל? מה יש כאן? יש כאן דמות מאוד מחוספסת, עדינות, זה ברור שזה לא חלק מהדמות הזאת, ומשום מה זה מאוד קשור לצבא. בצבא זה מקום שזה מאוד גברי, שנראה על פניו שמאוד מטפח גם את הדמות הזאת, ואתה שואל את עצמך, כן, זה אנחנו? משום מה זה לא נראה כמו דוד המלך, נכון? אף על פי שבכל הציורים מציירים את דוד המלך בתור משהו בסגנון, אתה יודע, כמעט ואין לו בגדים, והוא כזה, ג'ינג'י כזה, משוגע כזה, זה. דוד המלך היה עם חולצה משובצת, אורות התשובה ביד, סנדלי שורש עם גרביים, בסדר? ככה הוא הגיע לפני הקרב, זה ברור. מה? לגמרי. אתה רוצה חליפה וזה מה שאתה רוצה. הקיצור, ככה הוא הגיע לשדה הקרב, ובמילים של התורה הוא נקרא עדינו העצני. הוא עדין בבית המדרש, מוביל בבית המדרש, תלמיד חכם גדול, פוסק, בסדר, מובא בהרבה מקומות, כותב תהילים, בסדר, נעים זמירות ישראל, זה האדם, ואם זה בשדה הקרב מסוגל להילחם, לא פחות מהפלישתי הערל הזה, וזה דוד המלך. אז רגע, אז בוא רגע נחזור רגע למושג הגבריות, בואו רגע נקרא אותו קצת בקשר אחר. איך אנחנו בעצם מתמודדים עם המושג הזה, איך אנחנו חווים אותו, במיוחד בהקשר הצבאי. אז הגבר, כשמו כן תהילתו, הוא מתגבר. זה כל מהותו. כלומר, לייצר מצב שבו יש משימה, יש את החיים שלי, יש את מה שצריך לעשות ויש את מה שבא לי, ותמיד יש איזה פעם מסוים. וככל שגבר הוא יותר גבר, אז הפער הזה הוא יותר סגור. הוא, בסוף הוא גם לא קיים. מה יש את המשימה? עושים אותה. לא בא לי. מה זה רלוונטי? לא, זה לא... לא מכיר את המושג הזה. בא לי, מתחשק לי, לא מתחשק לי. לא, לא, זה לא מושג, זה לא קיים אצלו. זאת הסיבה שבגללה, כשאנחנו בכלל ניכנס לתוך עולם של משימות, זה יהיה משהו מאוד גברי. אתה יודע, עולם של משימות, בתרגום לשפה דתית, נקרא שולחן ארוך. יש לך משימה א' וב' וג' וד' וא' וא' זה השולחן ארוך, כולו עסוק במשימה. לא שואלים אותך, זה לא שהשולחן ארוך כותב, טוב צריך להניח תפילין בזמן כזה, בזמן, אם בא לך, זה אם ממש מתחשק לך, זה לא בשפה. יש מצווה, יש איסור, יש חיוב, יש איזה, זה השפה, שפה של משימות שצריך לעמוד בהן. לא זו סיבה שבגלל השולחן ארוך פותח עם גבורה. התגבר, תארי, זה דבר כל כך בסיסי, כל כך גברי, כל כך משהו ש... ככה גבר מתנהג, בצורה שהוא מי שקובע, הוא הגבר, הוא מי שגובר, הוא מי שמתגבר בעיקר על עצמו. זה לא גבר שגובר על אחרים, עם הדמות הראשונה, הדמיונית שתיארנו, ובעיקר האדם המחוספס הזה שעסוק בלמחוק אחרים, אז האמת שזה בדיוק הפוך, זה מעיין המתגבר. מעיין מדבר זה מי ש... זה מעיין שפורץ מתוך מקום מאוד נסתר. זה בדיוק ככה זה מעיין, נכון? יש לי איזה מקור נסתר, והמים הולכים ומתגבים ומגורים ופורצים החוצה. זה בדיוק מוצג הגבורה כמו שהוא, כמו שאמורה להיות. אני לקחת את הרצונות האמיתיים שלי, הנכונים שלי, ולשים אותם במרכז הסיפור. זה בדיוק הדמות של דוד המלך, נכון? כשכולם עסוקים בכל הרצונות החיצוניים שלהם, דוד המלך מדבר על מערכות אלוקים חיים. כלומר, על הרצון מאוד פנימי, מאוד עמוק, מאוד עדין, וזה מה שמוביל אותו בקרב. זה המושג הכי, זה מושג גברי. ככה דוד המלך, ככה דוד המלך חי. כלומר, וככה בכלל אנחנו, כל העולם הגברי הוא כזה, בסדר? לימוד, לכן דווקא אנשים מחויבים בלימוד תורה, שזה בדיוק עולם מאוד משימתי. מה זה לימוד תורה? העיסוק, השכלי, לא שואלים, תרגיש שלך, בא לך, אתה דמיון, זה נדמה לך, זה לא רלוונטי. לימוד שכלי, מה החובות, מה הגדרות, אם זה ככה או אחרת, סירות נפש, ההגדרות שלה, מה באיזה צורה, כן, בפרסיה, דיונים לגופו של עניין, בלי להתרגש מכל דבר. זה עולם גברי, זה עולם שמאוד עסוק בגבריות, וככה הגבריות, וזה המושג של הגבר. ככה גבר אמור להיראות, בצורה כזאת שהוא עסוק בלהתגבר. זאת הסיבה שבגללה אין לו גיבור, כובש שתיצור. האדם לא מי שכובש אחרים, אלא מי שכובש את עצמו. לוקח ממנו, מוציא מעצמו כוחות מאוד פנימיים בשביל לצאת החוצה. למה אני אומר את כל זה? למה? שזה בדיוק אחד מהדברים הכי יומיומיים בצבא. יש אתגר, בוא תעמוד בו. בוא נראה אם אתה גבר. בוא נראה אם אתה גבר. בוא נראה אם אתה עומד במשימה, בלי לבחן, בלי לבכות, בלי להיכנע לחולשות שלך. זה בדיוק הסיפור. זה יום-יום, אתה חווה את זה. כל הזמן, כי כל הזמן אתה עייף, לא בא לך, לא רוצה, לא זה, אלף ואחת סיבות למה לשחוק אותך, זה בדיוק, זה נקודה כל כך פשוטה, בוא תהיה גבר, בוא תהיה בן אדם שמסוגל להתגבר, למען ערך, למען, עזוב, אבל רגע, לפני הידיעה, לפני הערך, בוא תהיה אתה בסיס שלך, מה שאתה באמת אמור להיות. זאת הסיבה שבגללה יש לנו מושג, שנקרא, אהב את המלאכה, זה בדיוק זה. זה בדיוק מצב, מלאכה זה לא זמן שבו שבאים לרצות אותך, להגיד לך, תשמע, כדאי לך, מומלט לך, לא, הבוס אומר, בשמונה בבוקר אתה מתייצר, בשמונה בבוקר אתה מתייצר, זה משימות, ככה זה במלאכה. אהב את המלאכה. בואו רגע נכנס את המושג הזה, ננסה קצת להבין אותו, בסדר? עבוד רבי נתן יהודה א' אומר את הדבר הבא, אהב את המלאכה, כיצד? מלמד שיהיה אדם אוהב את המלאכה, ואז יהיה שונא את המלאכה. אם עבוד רבי נתן צריך לחדש לנו שאתה צריך לאהוב, ולא בסנו, מה? שונא, כן, סליחה. אם עבוד רבי נתן צריך לחדש לנו שאתה אל תסנה את המלאכה, זאת אומרת שיש סיבה טובה למה לסנו. למה, איזה סיבה טובה יש בשביל לסנו את המלאכה? מה הסיבות הטובות שאנשים שונאים את המלאכה? הרבה אנשים.
כי אדם יתירו בעצלן.
מה?
כי אדם
יתירו בעצלן. עצלנות.
המלאכה שוחקת. שחיקה. יש עוד?
שם חוזר עניין.
שעמם.
פעם שעמם. אוקיי, יש עוד משהו?
למה לפנות את המנחה? סתם, רק תחשבו, זה כל המפרילנו יש הרבה אנשים ששונאים את המנחות שלהם. עובדים בעבודה ושונאים אותם, נכון? הרבה. למה?
לא יודעים למה, הם עובדים בשביל להגיע לדבר נכון. לא יודעים, הם עובדים בשביל משהו לא נכון. הם עובדים בשביל הכסף.
חוסר הבנת המטרה?
מטרה לא נכונה. מה שמניע, החוק במניע. והמניע לא נכון. ההנאה שלהם לא נכונה. גם.
אוקיי. יש עוד משהו? מימוש ממשק.
מה?
חוסר מימוש עצמי.
תגידו לי, יש לי שאלה, אז למה לעבוד? כל הדברים האלה הם כל כך יכולים, הם דברים גם שכולם חווים אותם. משהו שאנחנו מוצאים אותו יום יום, כמעט בכל עבודה שהיא, את כל התופעות האלו ואת הגורמים האלו אנחנו מוצאים, אז למה לעבוד בכלל? למה אנשים מבינים?
יכול להיות שהם כן אוהבים את העבודה שלהם.
מה?
יכול להיות שהם כן אוהבים את העבודה שלהם.
לא, אותם אלו שאלות, והם הרבה.
סיבה לכם בבוקר.
הם מחפשים סיבה לא קומה בוקר?
נותנת.
זה נראה סיבה לא משהו. אה, אתה נותן סיבה.
גם זה סיבה שפוקה.
אוקיי. יש עוד? אז למה הם יכולים לתקד? למה אנשים הולכים לעבודה?
טוב, אני לא יודע, אני תדע, שהיא לא משעמדת שהמניעה...
אבל הרבה אנשים נמצאים שם. בוא נשאל עליהם. למה הם קמים בבוקר?
צריך.
למה?
מי מכריח אותך? תשעה עד 12.
ומאיפה כסף למשכנתה? בוא רגע נשאל שאלה מאוד פשוטה. האם אם יבוא בן אדם, כמה אנשים אתם חושבים במדינת ישראל חולמים, כוספים לשנייה שאלה תתקשר אליהם ותגיד להם חבר'ה? יש לנו 3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון שקל. כמה אנשים? אנחנו 6 מיליון
יהודים במדינת ישראל. 5.
משהו כזה, נכון? כמה לא?
הקללה הכי גדולה זה שאלת השאלה.
הקללה הכי גדולה? לא. או,
הקללה הכי גדולה. הקללה
הכי גדולה זה לקבל את טלפון
אחר. אצלך, אני שואל על רוב האנשים.
כי זה לא יש לו כל כך הרבה כסף.
מיותר.
ללכת לקבל את הצ'ק בדיוק
מהם. אוקיי, לא
רואה.
רוב האנשים, הסיבה שהמדינה הם הולכים לבנייה על זה, ואת האמת שהמשפט הזה הוא הכי רלוונטי בעולם. אגב, חיילים, גם הם עושים מנחה. איפה הם נמצאים פה? והם אהוב את המנחה? או לסנוע את המנחה?
לא, שהשלוש שנים יעברו, ידפוק הפזם, מסמן וי, ו... זה יום חייל, ככה,
גם לגבי שמן זה.
מה הרוב? בוא נשאר. מי פה אי פעם שמע את המשפט עד מתי? כמה זמן אתם בצמא?
נראה לך תמי עד מתי.
בדיוק. אתם לא, אפילו לא נכנסתם לצבא, וכולכם יודעים שצריך להיות מבוסר בצבא. מה?
שונים את זה או שזה חייב?
נכון. כלומר, כנראה שהעבוד הרבי נתן מדבר על, מלמד אותנו משהו על המלאכה. מלמד אותנו משהו על המלאכה שלנו בתור חיילים, ובכלל, גם אולי בכלל העתיד. משהו מאוד משמעותי. מה?
זה נכון, אבל זה רעי בודדים. כל מי שעולה רגע לתום לחיות בכל זה כאלה, אומר מתוך רצון. אף אחד לא מכריח אותו ללכת, אתה לא רוצה אל תלך. אז רובם כן הולכים, ואני חותם לך שהרבה שעתים לא יגידו לך על מה.
יכול להיות שגם
לא יגידו לך, הם נהנים וגם קוראים להם את הצורה.
נכון, אבל הם עברו לזה מרצון, אף אחד לא הכריח אותם.
אבל זה לא עושה... כמה שמה אנחנו עושה, סבבה, נגיד, ומה אנחנו עושה את הצבא?
לא מכיר את הנכון.
עולה, והם
לא,
כמה מהם
לא,
לא, אז בואו נדע לדבר על הרוב, אני בואו נדבר על הרוב,
כל
השאלה,
כי הם לא רוצים להתדליש,
עבוד הרבי נתן מלמד אותנו בעצם איזשהו עיקרון, מאוד חשוב, שמלמד אותנו בכלל החיים שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם משימות, איך אנחנו מתמודדים עם הפער הזה שיש בין הרצונות שלנו, הפשוטים שלנו, לבין לבין המשימות, אנחנו לא תמיד אנחנו רוצים לעשות את המשימה הזאת, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה. או במילים אחרות, אומרים לנו לאהוב את המלאכה ולא לשנוא את המלאכה, אבל דוגרי, איך? זה כזה סימן שאלה גדול, שזה באמת קשה. אתם יודעים מה
שמשאלה נכון, יקום כל יום בבוקר, עבודה עם חילוף,
אבל באמת, נועם, צודק.
יש כמה אנשים היום
שיגידו... זה בדיוק בשביל זה פתחתי בין איך שפתחתי.
היו פעם, היו הרעילה, אמרו שם, אם מסכנים, כל אתם נולים, אתה לא יודע, חמד בשביל. אז זה משגיע, יש אתם שיצאים כל יום בואי, כל סיני יום חיוב. יש כאלה שם, יש לי בבית כאלה.
אז נועם, לכן פתחתי במה שפתחתי. זה נכון שיש אידיאל, אבל בין האידיאל לבין היום יום, יש פער. זה ככה אמור להיות אידיאל גדול, גדול מהחיים. ולכן אנחנו הולכים לאורו, אבל בסוף יש גם יום-יום, מאוד פשוט, ומאוד מאוד גם שוחק, ולפעמים גם צריך, כאילו, קצת לרדת לאיזשהו מקום שבו בוא נראה את המלאכה נתם בפשוט. בפשוט, איך עושים את זה? בשביל זה אני אגב רוצה להיכנס אתכם לרגעים הראשונים שלנו בתור עם. הרגעים הראשונים של אנחנו נוצרנו, ואיכשהו טיפפנו למקום שבו ממש אנחנו ברמה הלאומית, כולנו אהבנו את המלאכה. בשביל זה בואו ניכנס קודם כל איתם, אנחנו בדיוק בפרשת השבוע, פרשת שמות, נכון? ספר שמות, תוך כדי ספר שמות, עם ישראל נולד, ואיך קורה תהליך הלידה? מה מאפיין אותו? מה שמאפיין אותו זה מה שאנחנו הולכים להגיד עוד חודשיים, ואני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אף אחד אחר. או במילים אחרות, מה שקורה, זה שבמשך כל התקופה, מהרגע שמשה רבנו נכנס לתמונה, מתחיל בעצם את תהליך הגאולה, מהרגעים האלו, מה שקורה זה שעם ישראל צופה, הוא מסתכל על מכת דם מהצד, על מכת פרדע מהצד, על ערוב, דבר, שכין, ברד, מכת בכורות, תקן מהצד, מוחא כפיים, אולי יש לו התפעלות, אולי לא התפעלות, אולי אפילו ביקורת, כמו ש... חלק מהעם ישראל באמת מלא בביקורת על הדברים האלה, אבל הוא מתקן מהצד. היחיד שקצת פעיל זה משה רבנו, וגם זה לא בדיוק פעיל, הוא סך הכל הוא שעומד, כאילו, הוא אומר חבר'ה, מחר הולך להיות מכאן זה. או מקסימום, הוא מרים מטה, מוריד מטה, זה לא שהוא עושה, אלא הוא ההתחלה. במילים אחרות, עם ישראל נפעל, הוא לא עושה כלום. גם אחר כך, כשסוף סוף מגיע הרגע, ובאמת אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו אמנם הולכים, אבל קודם כל לאורך כל הדרך מי שמוליך אותנו, מוליך אותנו ממש פיזית, מצרים, בלחץ שנצא כבר. אנחנו לא עושים שום דבר, כאילו אנחנו רק בעטו אותנו החוצה. יש איזה משה ויש איזה עמוד אש מעמוד ענן שמובילים אותנו קדימה, ואיתם אנחנו מתקרבים, אנחנו מובלים. זה לא הגיע מיוזמה שלנו. ואז אנחנו נכנסים, מגיעים לים סוף, וגם שם מגיע צבא של אימפריה, ומנסה לקטוש אותם, ואנחנו מול הים, וגם שם קורה, מישהו קורא עלינו את הים. השם איש מלחמה, והוא מטביע את המצרים, והוא עושה את מה שהוא עושה, קורא את הים, מעביר אותנו, המצרים אחרינו, את כל השם, מי עושה? ריבונו של עולם, אנחנו ממש מתפעלים מזה, אומרים את שירת הים, רגעים עליונים מאוד, אבל שוב, אנחנו לא עושים כלום. אחר כך עובר בערך כמעט חודשיים, משהו כזה, אנחנו מגיעים למתן תורה, ומה אנחנו עושים בדיוק במתן תורה? כלום. במקרה הטוב, כאילו בנקודה היחידה שבה עם ישראל מתבטא, זה זה שהוא אומר, אני מקבל, נעשה ונשמע. זה החלק שלנו, בלהיות הנפעל, בלקבל, זה לאורך כל הדרך.
עם פסימי?
מה? לא אמרתי שאנחנו עם פסימי, אמרתי שבשלבים האלה אנחנו פסימים לגמרי. איך עם ישראל מרגיש בשלב הזה? איך, מה התחושות של עם שלא עושה כלום? מה התחושות? בוא נשאל את זה לא רק על עם, בוא נשאל את זה גם על בן אדם. בן אדם פסיבי, אומרים לו, אני אדאג לך להכל, אני אוריד לך מן מהשמיים, סלב, דגי, והכל אני אדאג לך, אתה לא עושה כלום. איך הוא מרגיש? מרגיש? מרגיש מוגבל. מה? איזה כיף! הולך למלון, לא עושה כלום, נכון? בואו רק נשאל שאלה, אתם מכירים את הילדים בני שנתיים האלו? לא יודעים לעשות כלום, אבל כלום. ובכל זאת מתעקשים כל דבר, מי ועד, אני אעשה לבד. מכירים את הילדים האלו? אתם יודעים מה, זה כולנו
בערך.
מה? חומרים לדבר. בדיוק. נכון? אתה שואל את עצמך, ילד בן שנתיים, אתה לא יודע כלום, לא יודע לעשות כלום. זה לא שאתה באמת יודע איך מכינים חביתה, אתה לא יודע, וזה גם מאוד מסוכן שאתה תחשב שאתה תדע. אבל בכל זאת אתה ממש מתעקש להכין את החביתה, נכון? כאילו אומר, מאיפה הרצון הזה נובע? בואו רגע נשאר עכשיו, נשאר את זה עם שאלה עוד יותר קשה. הורה, גידל משפחה לתפארת, ולצערנו הגיע, ולפנחתנו הגיע לגיל מבוגר, ולצערנו הגיע למצב שבו הוא כבר לא מסוגל לטפל בעצמו. ואז פתאום הוא מוצא את עצמו בגיל 80 או 90 או משהו כזה, שהילדים שלו, ואולי אפילו הנכדים שלו צריכים להחליף לו חיתול, תחסך שיניים. איך הוא מרגיש באותם שלבים? מה היה קורה בו רגע? חס וחלילה. מה? תלותי, עלוב. נכון? אתה גורע מהילד בן שנתיים. נכון? אתה גורע מהילד בן שנתיים. אתה יודע שיש שם סיכוי שיעשה את זה. מה היה קורה אילו לא יצא חס וחלילה? בסדר, אני לא רוצה את זה. אבל רגע תדמיינו. בסדר, אני באמת חס וחלילה, חס ושלום, אבל קורה תאונה וזה. אין ידיים, אין רגליים, אין שום דבר לא מתחכן, משותקים. מישהו צריך לדאוג לכם על כל צעד ושאלה, אתם לא עצמאים לגמרי. מה עושה? מה התחושות? דואגים לך להכל, אתה לא עושה כלום, אתה לא מרים אצבע ויש לך אוכל והכל. אתה עלוב. אתם יודעים משהו? עם ישראל בדיוק מרגיש ככה. אני מרגיש נפקע. מה?
בין זה לבין אותו אדם
שאני אגיד
לו בוא נתחלם לך
ונעשה
לך הכל,
ופה אתה יכול, ופה אתה לא יכול. נכון. אבל בינתיים, כשכל זה קורה, כשמסביבך אתה כבר שנתיים עסוק בתהליך של גאולה, וכל מה שקורה זה בעצם אתה לא שותף בזה. תהליך עצום של עצמאות, העולם כולו, זה מתרגש, שמח, זה, ואתה כאילו, כמו, אין בן, לא יכול, הכי עלוב בעולם, אתה יודע למה? כי לא צריכים אותך. זה בעצם הסיפור. אדם נכה, לא רק שלא צריכים אותו, הוא גם עול, אתה מעיק. אתה לא בכלום, אין לך שום ערך, אפשר למחוק אותך מהחברה, החברה תסתדר בלעדיך. עד רבה, האמת היא שכשאתה לא תהיה, דווקא ממש יהיה טוב לחברה, כי אין להם פנאי. איזה... זה משהו, ועם ישראל ככה מרגיש. ובגלל שהוא מרגיש, עכשיו סוף סוף אפשר להבין אולי קצת למה הוא מתלונן. בוא נראה, כאילו דרך הנה, דורגים לך לכל דבר, על מה אתה מתלונן, למה אתה קורא, אתה שואלת לך, חבר'ה בסדר, דור, דעה, הכל, אני לא מבין על מה אתם מתלוננים, לא, מה לא דאגו לכם? אתם לא צריכים לעשות כלום. זה בדיוק מה שמשגע אותם. אני לא, אני חסם מאוד, תן לי משהו. שאני אעשה. ואז נגיע בדיוק בשלב הזה, אנחנו מגיעים לפרשייה מדהימה. בעצם סדרת פרשיות מאוד ארוכה, שהתורה ממש ממש מעריכה בהם. נכון, אנחנו אומרים את יתרו, משפטים, כל זה עדיין עם ישראל מאוד נפעל, מאוד פסיבי, לא עושה שום דבר. ואז מגיע פרשת, מה? ומה תצווה, זה, תלו, ומה תצווה זה הציווי. ואז הביצוע, כי תיסה, הביצוע והיקל. פרשת והיקל, שימו לב לתיאור.
זה הביצוע?
זה הביצוע. לא, תרומת הצווה זה הציווי. כי תישא חטא העגל, והיקל פקודי לביצוע. שימו לב לביטויים. ויקל משה את כל עדת בני ישראל. יש מסר לאומה כולה. כולם צריכים לשמוע את זה. ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם, לעשות אותם, אתם. סוף סוף נותנים לנו ערך. סוף סוף, מישהו נותן לנו את המשימות, שאני יכול, סוף סוף אני בא משמעות, סוף סוף אני בונה משהו. עד עכשיו לא בניתי כלום, לא עשיתי כלום. אני ישבתי, הסתכלתי מבחוץ, אולי אפילו מבפנים, התרגשתי מאוד, שמחתי מאוד, אבל הייתי מבחוץ. הייתי, בהרבה מובנים הייתי מיותר. עכשיו אני לא מיותר, עכשיו יש לי ערך. והקל משה את כל הדת בישראל, הוא אומר, אדם, אלה הדברים של ציווה השם, לעשות אותם. עכשיו בואו נשים לב, פתאום אפשר להבין פשט. ששת ימים תעשה מנחה, יום השביעי ידכם קודש, שבת שבתון השם, כל עושה בו מנחה יומת, נותן להראש בחומש ודכם ביום השבת, ויאמר משה את כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם, לקחו מאיתכם תרומה. מה הקשר? מה הקשר בין שבת לבין מלאכת המשכן? זה לכל מי שלמד מלאכות שבת, כי לומדים את מלאכות וזה. אבל רגע, בואו נשאל, עזבו את הלימוד ההלכתי, בואו נשאל את מה הקשר. עכשיו זה ממש ברור. אתם יודעים למה זה ברור כל כך? כי לא, אין ציווי על שבת. אתם יודעים מה הציווי? ששת ימים תעשה מלאכה. זה הציווי. לא, אתה תעשה את המלאכה.
אתה...
זה כאילו תיאור מבחוץ.
זה לא...
זה לא סביר.
מה?
לא סביר. מה זה תעשה? מי יעשה את המלאכה?
הוא
גם
רק
תעשה המלאכה, כן, הבנתי שזה... אבל ברור שצריך להבין בזה שזה... הרי מי יעשה את המלאכה? אני. אם אני, אם ביום השביעי אני צריך לשבות, ביום השביעי אני... אז... בסדר? יש ציווי למלאכה, זה הציווי. אגב, איזה קטע, זה בדיוק ההמשך של, נו, של עבוד הרבי נתן. עבוד הרבי נתן אומר, למה, אתם יודעים למה לאהוב את המלאכה? כי כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. שנאמר, שימו לב, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת השם יקרא. לא הבנתי, אני הבנתי שאמרת לי לשבות. לא נכון, אומר עבוד הרבי נתן. אמרת לי לא לשבות, אלא לעבוד. בשביעי תשבות, אבל ששת ימים תעשה מלאכה, אתה צריך לעבוד. אתם מבינים למה זה כל כך... פתאום בשבת, כל העיסוק בשבת בעצם מלמד אותנו משהו גם מאוד בסיסי לגבי בכלל המלאכות של המשכן. בוא נעשה, בוא נייצר. אבל בוא נייצר איזושהי יצירה שבסוף יהיה בתוכה, ושכנתי בתוכה. אתם מבינים את הקטע? במעמד הר סיני היה מדהים. איפה השכינה הייתה? שם, על ההר. איפה יהיה ושכנתי בתוכם אחרי שתפשיל שכונים ותתחיל לעבור? זה המקום שבו יהיה ושכנתי בתוכם, לא יהיה בשום מקום אחר. עבוד הרבי נתן ממשיך, הוא אומר את זה להמשיך. השכינה תהיה בתוכך, תהיה מסוגל להשכין רק על ידי זה שתשנה פאזה ותפסיק כאילו פסיבית, תתחיל להיות אקטיבי. אפשר לשבת בשיעור ולשמוע כל מיני חידושים. כל זמן שאתה לא אקטיבי, כל זמן שאתה לא עושה, כל זמן שאתה לא מכין, עושה, זה חוזר, אתה שם, שמעת משהו מקסים, מדהים. אפשר לשמוע הרבה שיעורים מקסימים, אבל אם אתה לא בונה מעצמך, לא יוצא כלום. זה בדיוק ישיבה, מה עושים בישיבה? עובדים, עובדים קשה, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, זה העיקר, העמל שלנו. זה עיקר הסיפור. בואו רגע נמשיך. עכשיו גם אפשר כל כך קצת להבין למה עם ישראל כל כך מתרגש מזה. הרי שימו לב. ויאמר משה אל כל הדד לישראל, לאמור זה הדבר שציווה שם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. שמתם לב לביטוי, נדיב ליבו. משהו, הלב נפתח. לא כתוב כאן כל מי שרוצה, או לא, לא. גם מיכל, זה לכאורה מיותר. תביאו את התרומה, הזאת וזאת וזאת. לא, צריך לתאר מה המניע. המניע זה נדיב לב. אנשים עם נדיבות, עם רצון, לבוא ולתרום. איך הם תורמים? נותנים להם משימה. היית מצפה, שהם יתבאסו, לא בא לי, לא רוצה, עד מתי. נכון? מה? אני שואל את השאלות האלה בעיקר בשביל להמשיך. אני מדבר על המושג, לא על זה שזה פורה דווקא פה. מה זה נדיב לב? אני מדלג פסוק כ"א, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, שוב, וכל אשר לדבר רוחו אותו, הביאו את תרומת השם, למלאכת אוהל מועד ולכל אותו לבדי הקודש. ובואו אנשים על אנשים. כל נדיב לב, אתם שמים לב לכמה פעמים, נדיב לב, נדבר רוחו. הביאו רק מלא לב את הבעד וחומה בכל פלי דם, וכל אישה שנמצא איתו התחיל את דבר כמן, כולם מביאים את כל מה שיכול להיות. כל מרים תרומת כתב ונחושב. וכל אישה חכמת לב, אנשים, נשים, ילדים, כולם מגויסים לזה. כולם מתלהבים מאיפה ההתלהבות. מאיפה ההתלהבות, מאיפה יגיע? מה שימו להם כסף? לא, הפוך. מפתידים כסף. והנשיאים מצטרפים, כל איש ואישה שנדב דיברם אותם להביא את המלאכה. אתם שמים לב כמה פעמים התורה מתארת לנו את זה שזה כולם, וזה הכל מנצון, וזה הכל משמחה. אתם שמים לב, רק תשימו לב גם לאיזה עוצמה זה מגיע. למדבר, פרק למדבר, פסוק ד' ויבואו כל החכמים, העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש מנתו אשר הם עושים, ואמרו על משה אלו, מרבים העם להביא מדי עבודה למלאכה. שזיבה השם לעשות איתה. די, די כבר, תפסיקו, תפסיקו לעבוד. אתם מבינים עד איזה מצב עם ישראל, איזה מצב של התלהבות עם ישראל הגיע? כל כך שמחה, כל כך רצון לתרום לעשות, לעבוד, עד כדי כך שכאילו צריך מישהו, מישהו צריך להגיד לו, טוב, די, די, די. כאילו, כאילו, זה כמו, בסדר, יגידו לכם, מסע, בסדר, מסע 50 קילומטר, פרסם את ה-50 קילומטר, נו, די, לא, אל תעצור עכשיו, די, נו, תן עוד קצת, עוד איזה משהו, עוד איזה עמוקה. זה המצב. זה המצב שהמסע נמצא. הוא כאילו תורם ותורם אותו, אבל מי שצריך להגיד לו, תפסיקו. ויצא משה ואבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה יעשו עוד למלאכה לתרומת הקודש ויקלה המאבים. המלאכה הייתה דיין מכל המלאכה לעשות אותה, ויותר. כלומר, למרות שהם נתנו את הציווי הזה, בכל זאת נשאר עודף. אתם מבינים איזה רצון אדיר לתרומה? כאילו איזה רצון אדיר לעבודה, לעמל, לעשות. אתם יודעים למה? כי בסוף, סוף הסיפור, סוף ספר ויקרא, וסוף ספר שמות, ויחס הענן את אוהל מועד, כבוד השם מראה את המשכן. הנה אני עושה, ובתוך מה שעשיתי, הנה, אני תרמתי את העץ הזה. ומה יש בתוך העץ הזה? כבוד השם מראה את המשכן. ולא יכול משה לבוא ולהיכנס ולעלות הענן, תראו, כל התיאור הגדול של המשכן, של מה שהמשכן עושה לעם ישראל, זה מזה שאני עשיתי, מזה שאני אמרתי. והיא נועם השם עלינו. מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננה. דווקא המעשה ידיים, זה מה... דווקא זה מה שבונה, דווקא זה מה שהיכולת שלנו לבנות שכינה. כדי שהשכינה תהיה בתוכם, משכנתי בתוכם, זה אך ורק בעשייה. בזה שיש לך אתגר, בזה שלא בא לך, כן, לא בא לך, אתה ממש לא רוצה, עכשיו הוא תעמוד בזה. אתה מסוגל, זה בדיוק המושג של הגבורה, של להתגבר, של להיות גבר, זה בדיוק זה. האם אתה מסוגל לאהוב את המלאכה? ממש לאהוב את זה. לא, לא כתוב. לא, לא, לא נשארנו באלי אסטוני המלאכה. לא, לא נשארנו רק בזה. אלא גם בנים מאוד קונה. לאהוב את המלאכה, ממש לסמוך בה. אתם יודעים מה מכיר, נותן ערך, נותן משמעות. הייתה משימה, נתנו לך אתגר, בזה שעמדת, יש לך פתאום ערך. הנה, אתה מסוגל. אתה מסוגל לעשות. מסוגל, התפתחת, עלית קומה, בנית משהו, עלית בידה, עלית שלב, וזה דבר נפלא בין. יש לך ערך, אתה לא מיותר. הנה אתה חייל בצבא, הנה אתה תורם משהו, אתה עושה משהו. אתה לא מיותר. על כל משימה ומשימה, אבל המשימה הכי פשוטה. אם לא עשית את זה, אז כאילו כישלון, בסדר. כאילו וואלה, איזה טעם מר, צריך להישאר. ואם אין טעם מר, אז יש כאן משהו לא בריא. אנחנו קצת חולנים בזה שאנחנו נכשלים במשימות ולא אכפת לנו. זה משהו לא, לא, לא תקין. צריך לאהוב את המלאכה, לאהוב את המשימה, ולשמוח כל פעם שאתה עושה את זה. אחרי עמל קשה ועבודה קשה, אתה אומר, וואו, זה סכים. עשיתי משהו, התקדמתי, היה לי מאוד קשה, אבל התקדמתי. ועבוד הרבי נתן אומר בדיוק על זה, רבי נתן אומר, אף הקדוש ברוך הוא לא אישרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. שלמה עושים מלאכה ששכנתי בתוכה. אבל אתם מבינים מה הנימוק שלו? בואו רגע נחזור לנימוק. למה היה בית המלאכה? כי כשם שהתורה ניתנה בברית, ככה המלאכה ניתנה בברית. מה? איך אתה יכול לראות? איך אפשר להביא את המשפט הזה? כשם שהתורה, מה אתה משווה בין זה שאני עומד במלאכה, עובד במלאכה, לבין תורה? זאת אומרת, תורה זה, והסתכל בורד ובורד אלמה, זה, מה, איך? אתם יודעים מה הסיפור? ברית, בברית אתה שותף. בתורה אתה שותף, אתה ממשיך לעשות את אותה עשייה של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם עשה, יצר את העולם עם התורה שלו, התורה זה הוא, בסדר, אנא נפשי כתבית יעבית, זה הוא, זה הדרך שלנו להיפגש איתו. הנה, אני ממשיך את זה. אנחנו עושים, יש חיי עולם שנתה בתוכנו, ואנחנו ממשיכים את היצירה הזאת. אז יש איזו שותפות, ואני אין ריבונו של עולם, אנחנו באותו צוות. אנחנו באותו... כמובן, להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל יש צד מסוים שהנה אני שותף אליו. שותף אליו ברמת הרוח. במלאכה, ריבונו של עולם, הפסיק את המלאכה, עצר בששת ימי מעשה ונתן לו את האופציה. בוא תמשיך, בוא תסלול כבישים, בוא תעשו סחרים ובוא תבנה עולם, וההמשך של המלאכה שלי. אני שבתתי, אני עשיתי את היום השביעי, מכאן ואילך אתה עושה, אתה מייצר, וזה שלך. קדימה, תמשיך את מה שאני עשיתי. כשם שהמלאכה ניתנה בברית, גם אתה דהר גם, זה אחד הפסוקים הראשונים שסוף סוף פונים אלינו בתורה, נכון? סוף מסיימים את הבריאה, ואז מה כתוב? ששת ימים, תעשה מלאכה, ומשהו שבת ראשון עבדך, נכון? אומרים את זה בקידוש. וכאילו, דבר ראשון, בוא תמשיך את העשייה. תמשיך את העשייה שהיה עד עכשיו, בוא תמשיך לעמוד באתגרים. את העשייה שאני עשיתי, בוא תמשיך את זה הלאה. אתם יודעים, כשבן אדם עומד ככה, שזה מה שמניע אותו במלאכות, אתם יודעים מה קורה? ממש שונא דרגות. ממש שונא את זה. אהב את המלאכה, ו... שנא את הרבנות. איזה מדהים זה? שנא את הרבנות זה ממילא, תוצאה ממילא. לא, לא, שונא את זה. שימו לב, שנא את הרבנות, אומר הרב דורגינת, שנא את הרבנות כיצד מלמד שלא יניח אדם עטרה מעצמו בראשו. אפשר, יש גורסים כאן, לא בראשו, אלא בכתפיים שלו, בזה, בפתיקות שלו. גורסים, אני גורס. תדעת, כלומר, עשית, עברת הכל, נגיד, אבל הגעת לסייר את משהו כזה, יש לך כנפי צניחה. אתה חייב לשים אותם?
לא, אתה לא חייב לשים אותם.
אתה יכול ללכת בלעדם. אבל,
מה, נלך בלי הקנפץ, כאילו.
ללכת בלי הזה, הזה של ה... נו, סתיקת לוחם, מה, זה, לא, אל תלך. אל תשים, אתה רע לראשך, עד שהרסר משמע לא מעיר לך על זה, או הממצדיק מעיר לך על זה, אל תשים. למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך את זה? אני מכיר אנשים... למדתי? בוא נגיד ככה, אם לא, אם אתה לא תלך עם נסיקות, אני בחיים לא שמעתי על מישהו שקיבל דוח, על זה שהוא לא הלך עם קנפץ. בחיים לא. אבל זה בחיים לא קרה, כי אם מישהו עשה קורס תמיכה, קנפץ? מה? למה? בגלל שהייתם... אם מישהו ילך בלי אות מלחמה, נראה לך שמי שעשינו לה? עד שלא מכריחים אותך, עושים. דרגות קצונה. אני מכיר, יש לי חבר, סגן אלוף, ביחידה שלו מסתובב בלי דרגות. הוא אמר לי, פעם אחת הוא הגיע, הם הגיעו לאיזה תיקון במוסך, במוסך צבאי, הם הגיעו לאיזשהו תיקון, הוא היה בלי דרגות, כי ככה הוא מסתובב בלי דרגות. ואז זה נגע דרך אז, כאילו, גם צעיר, גם כאילו פעור, הגיע, סינג'ר לו את הצורה, כאילו, לאותו חבר, סגן אלוף, כאילו, סגן אלוף זה. סינג'ר לו את החיים, זה, תביא את הגלגל מפה או זה, כי הם היו בלחץ של הזמן, אז הוא כאילו סינג'ר אותו. ועד באיזשהו שלב הגיע הנגד של אותו חבר שלי, התחיל לצרוח עליו וזה, תגיד לי, סגן אלוף אתה מסנג'ר, מה אתה, איך אתה לא מתבייש, זה, גידו, אותו חבר הגיע את זה, בסדר, אני זורם. זה בדיוק, לאהוב את המלאכה ולשנוא את הרבנות. ובצבא אנחנו חיים כל כך הרבה רבנות, כל כך הרבה כאילו את עולם השררה. בואו ניפטר מזה, בואו, למה? זה כל כך פוגע במה שביום, בסדר זה נחמד שיהיה לך זה כיפה סגולה, קומטה סגולה, זה הכל יהיה בשביל ההתלהבות, בשביל להתקח את האישי, זה ממש נחמד, זה ממש נחמד בשביל לייצר את ההתלהבות, לא אומר, וקומה מסוימת, זה לא הקומה שאליה אנחנו שואפים, בהרבה מובנים זה גם פוגע. כי ברגע שאתה עסוק באיתורים ובמכתבים ולא במלאכה עצמה, מה שמתפספס בנפש. אתה לא בהתמודדות היומיומית של המלאכה השוחקת והקשה, משהו שם נעלם. וזה בדיוק הסיבה שבגללה אהב את המלאכה, זה בדיוק הגורם לשנוא את הרבנות. אתה לא אין לך סבלנות לזה, אתה לא את הגינונים, אתה לא אוהב את זה. ואם מישהו כאן עוד ימשיך לפיקוד או לקצונה וזה, וגם זה התמודדות איך לאהוב את המלאכה, וממש לשנות את זה שעומדים לך בהקשיב, לשנות את זה. די, תפסיקו לנו ממש לך, בוא נהיה אמיתיים, בוא נדבר על התכלס, על דברים האמיתיים, ולא על כל המסביב, זה סתם, במינותה זה פוגע. כלומר, זה בדיוק דמות של גבר. לא אמר, צריך לי לבנות אידיאל גבוה ועליון וקדוש ומסגר, של להילחם בשביל עם ישראל ובשביל ארץ ישראל, אבל בסוף אני צריך איזשהו משהו מאוד פשוט כזה, מאוד יומיומי. בסוף, שמו לך אתגר, בוא תתמודד עם האתגר, בוא תהיה גבר, בוא תהיה אדם שמסוגל להתגבר על הקושי, על המורכבות, ותבין כמה ערך זה נותן לך, כמה זה נפלא. תבינו רק איתם, אני רק רוצה לסבר את האוזן, אתם יודעים, עמוד רבי נתן אומר משהו, אומר נפקמין הפשיטה, מה קורה ביום שהראלה מתקשרת אליך? עמוד רבי נתן מדבר על זה. מה קורה, הראלה מתקשרת אליך, יש לך 3 מיליון שקל, אין, אתה, הנכדים שלך, לא צריכים לעבוד, מה אתה עושה? אומר עבוד הרבי נתן, קח חלקה בשדה שלך, תתחיל לעבוד אותה.
לא יודע, מה אתה גדל, אבל לא אכפת לי.
זה להיות בסטנדס בבית, כמו בטלוויזיה.
בדיוק.
אחרי שאתה
היית משם. אתם יודעים, אגב, רק שתבינו, זה לא בדיחה. יש כל האנשים שזכו בלוטו עד היום, כל האנשים שזכו בפרסים הראשונים כאילו של המיליונים, כולם, החיים שלהם נפלו לזבל, חוץ מאחד. נפלו לזבל, הם נפלו, הם השתגעו. כי פתאום יש להם כסף, הם הפסיקו לעבוד, התחילו לקנות דברים בהיסטריה, נכנסו לחובות, נכנסו נפלו. כולם, חוץ מאחד. אחד, בחור שזכה, זהו, מגוש קטיף, זכה בלוטו, ואז המנכ״ל, שאני לא זוכר איך קוראים לו, המנכ״ל הוא עושה את זה עם כולם, כל אחד שזוכר, הוא מגיע אליו הביתה, אומר לו, זכית, אבל תעשה לי טובה, תפרוס את זה בתשלומים. אל תקבל את זה, אתה יכול לקבל את זה, את הכל בבת אחת, אל תעשה את זה, תפרוס את זה בתשלומים, תמשיך לעבוד, תמשיך את החיים שלך, ולך עוד תוספת מהצד. ורק אחד הקשיב לו. והוא, יש לו חיים נורמליים, הכל בסדר, שום דבר לזה. כל השאר נכנסו, למה? בגלל שהם לא הבינו את זה. הם כאילו, כשאתה חי ככה, בגלל ההכרח, אתה שונא את העבודה שלך בגלל ההכרח, אז ברגע שמישהו פוגע אותך, אתה מתחיל להשתולל. וזו בדיוק ההתמודדות היומיומית שלנו. יום-יום, פשוט כזה. נתנו לך תוכנות מטבח, אתה יכול להיקשב, אתה יכול להגיד נכשלתי, אתה יכול להיקשב. אבל בוא תתמודד עם זה, בוא אל תברח, אל תתחמק. תעמוד מול המשימה, תגיד, הצלחתי, ברוך השם, אני שמח, אני מחפש את זה. מחפש את האתגרים, מחפש את הרצון לעמוד בזה, לאהוב את המלאכה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.